יום שני, פרשת ויחי. אנחנו מתחילים, ידידיי, עם סיפור שסיפר שקואל חשוב ברחובות, על אחד התורמים הקבועים שלו, שמתקשר ומספר לו בהתרגשות עצומה, נס שקרה לו, כן, זה לפני הרבה שנים. אותו תורם קבוע, הוא היה גביר שהשקיע חלק גדול מהכסף שלו, באותה קרן השקעות מפורסמת של ניידוף. יום אחד הוא אומר, תקף אותו איזה משהו בלתי מסבר, והוא מחליט שהוא מוציא, ודווקא את הכסף שהוא השקיע שם, הוא לא יודע להסביר אז ועד היום, למה דווקא את הכסף הזה? למה? ומה קרה שהוא פתאום מחליט כזה? יועצי השקעות גם הם לא ידעו מה עובר עליו בדיוק. הם אמרו לו, אם אתה זקוק לכסף מזומן, תוציא במקומות האחרים, מקום שהכסף לא בטוח, רק לא משם, שם זה הכי בטוח. אבל הוא התווכח איתם והתאמת איתם, ועמד איזה שהאורה תתבצע במקום. ועברו כמה ימים וכל העולם הזדעזע לשמוע על הבועה הגדולה שהכילה בתוכה מיליארדי דולרים שהתנפצה בכל רעש גדול, כשמותירה אחריה שובל עצום שנפגעים. עד הרגע הוא אומר, אני לא מצליח להסביר לעצמי, מבחינה הגיונית, מה קרה בדיוק? את פשר, והוא אומר שהוא מייחס את זה לדבר אחד רק, לתרומות הגדולות והקבועות שהוא מקפיד לתרום לכולל. הוא אומר, זכות התורה של האברכים הלומדים היא זאת שעמדה והצילה אותי. הוא הוסיף שמישהו הראה לי פעם, בדברי הזוהר הקדוש, שאומר במפורש שמי שמחזיק ידי תלמידי חכמים, זוכה לשני שולחנות, גם עושר בעולם הזה, וחלק לעולם הבא. והוא אומר, הדברים כל וחומר, אם מי שמחזיק תלמיד חכם שהוא לא עשיר, יש לו הבטחה מפורשת שיזכה לעושר בעולם, כל שכן מישהו עשיר, שהזכות הזאת מסייעת לו שהוא לא יאבד את העושר שלו. ואנחנו ממשיכים עניין דיון מחר זה צום עשור בטבת, עם חלילה, לא נזכה לראות ביד גואלת צדקנו עד מחר. אז נדבר על מהות הצום. יש פה מאמר נפלא שכתב הרב יהודה לב. כן, כתוב במלוכים, ואי בשונה הצ'יס, כן, למלכות צדקיהו. בחודש העשירי, בעשור לחודש, בא נבוכדנצר. הם בנו מגדל מול העיר ללכוד אותה, העיר תלו מצור. ויחזה קרוב בעיר ולא יהיו לחם ותיבוק העיר. כן, ובזכרה גם כתוב עשור בטבת שהוא יום תניס ציבור. סיבה, כן, ביו טבת שנת ג' אלפים שין למד זין. אז אם חדם את זה התחיל במצור על ירושלים, זה התחילה של הפורנות שבסופה היה חורבן בסמקדש הראשון וגולוס בובל. כדי לעורר את הלבבות, אומר הרמב״ם, שנשוב מעשינו הרעים, אז הצום הוא הכנה לתשובה, והתשובה היא העיקר. הוא מופיע בשולחן ערוך, שאסור להרבות בשחוק, בשמחה, צריך להשרות את עצמו אווירה של כובד ראש, והראוי לנהוג גם בלילה שלפני הצום. כך הוא מובא בדיני ארבע תעניות של רב אשר דבילצקי, זכר צדיק לברוך. בני ספרד נהגו שבשבת שלפני הצום, אז מכריזים אחרי קריאת ההפטרה, באיזה יום יחול הצום, כי בזמן חז"ל התעניות האלה לא היו קבועות, אלא היו תלויות ברצון הציבור, כמו שהגמרא אומרת בראש השונה. אז לכן נהגו להכריז, להודיע שבאמת הם רוצים להתענות. הטעם שבני אשכן אז לא מכריזים, בגלל שקיימלון שעכשיו זה לא תלוי ברצון, כי כבר קיבלנו עלינו את התעניזם. ולכן כתוב הרבה שהמנהג של האשכנזים לא להכריז, כי זה לא תלוי ברצון. יש אומרים שלא עושים ניסויים בליל עשור בטבת, והוא עוד נשבע בוחות כמו שהמשתמרו אומר, שבנפש יחמיר בכל העינויים מהלילה, בשעת הדחק אפשר לעשות ניסויים, נבד לילדיים ותמות. יש אומרים שלא צריך להימנע, ואפשר לנגן בכלי זמר באופן הרגיל. צום נדחק, כשחל צום ביום שבת קודש, אז הוא נדחה עד אחרי השבת. והטעם שלא מקדימים, מישהו מקדים הפרנוס לא מקדימים. צום שבערב שבת, אז רק צום של עשור בטבת יכול לחול בערב שבת וצמים בו, והוא לא נדחה. אז מוצאים ספר תורה במנחה, ולא אומרים תחנונים ולא נפיל הספיים מפני כבוד השבת. אם היה אפשר שיכול עשור בטבת בשבת, היו ניתנים אומר בספר אפילו בשבת, וכשכתוב בו ביחזקאל לגבי הצום הזה, בעצם היום הזה. אותו דבר ביום כיפור, אלא שהוא לא יכול לאכול בשבת, וביאור העניין מה שכתוב כל התעניות. כל התעניות מתענים מפני המאורות שקרו, ותראו בחודש מה שכתוב בפסוק. אז יכולים לתנות גם למחר, ולכן כשזה חל בשבת, נתחל למחר. אבל כמו שאמרנו, עשור בטייבס כתוב בעצם היום הזה, אז זה דווקא באותו יום, ולכן אפשר לדחות אותו למחר, ושפר היה אפשר לתנות גם בשבת. לתענית שמתחילה מהיום, כן, כמו עשור בטייבס, אנחנו מדברים עליה עכשיו, אז לימי ספרד צריך להשלים 5 ברכות, בגלל שביום רגיל יש 101 ברכות, שזה כולל 4 סעודות, ובתיינית שמתחילה מהיום חסרה סעודה אחת. אז נשאר 5, נשאר להשלים 5, על תיא הסדיים, המויצי, ולארו שברכת המזון, ולבני אשכנז שברכים בית ברכות על התפילין, צריך להשלים 4 ברכות. צורת ההשלמה על ידי ברכת שיוצר, אפשר גם על ידי שהוא יכוון לברכות של קריאת התורה ואפטורה, שקוראים בתייניס. לא צריך לקבל על עצמו את הצום, בגלל שזה תייניס ציבור. והשוט הימי נוגע לעניינים האלה, מי שמתחיל להתענות במדינה אחת, והוא נוסע בוי ביום למדינה אחרת, שבה זמן צזק החובים מוקדם מהזמן שהוא התחיל להתענות, אז הוא יסיים להתענות לזמן צזק החובים במקום שהוא אליו הגיע. אפילו שהוא נמצא שהוא יתענה רק כמה שעות, אם זמן צסק החובים במדינה אחרת מאוחר, מהזמן שצסק החובים מהמקום שבו התחיל להתענות, הוא צריך להמשיך להתענות עד זמן צסק החובים במקום שאליו מגיע. ויש מדינות, כמו שוודיה למשל, שחודשי טבת היום מתחיל ב-10 וצסק החובים בערך ב-3, וכל הצום הוא רק 5 שעות. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. זה היה על פי בערב פרשי מתוך ספר מחזה אליהו. הוא מספר פה שקרה לפני כמה שנים בארצות הברית, יהודי, שהיה רחוק בשמר סתר ומצווס, ומחמת כמה סיבות הוא שם בבית הסור. כשהוא היה שם, אז הוא התקרב בדרך התור והמצווס על ידי רב חשוב שנהג לבקר בבית סוהר שם פעם בשבועיים. בתחילת דרכו הוא קיבל על עצמו ללמוד הלכות שבת, לקיים כל מה שידע מההלכות האלה. הרב עזר לו, שיהיה לו הרבה בדרך החדשה, גם הביא לו ספרים על הלכות שבת באנגלית, כדי שהוא יוכל ללמוד עליהם בכוחות עצמו. אחד הפעמים כשהרב ביקר אותו, הוא מצא שהוא שמח מאוד, בטוב לב. והוא הסביר לו, שהוא למד הספרים שהבאת לי, שחזל אמרו, אלמלא שמרו ישראל שתי שבתות מיד היו נגלים. אז החלטתי, שאני אשמור שתי שבתות, ואני אגאל, מיד אני אצא היום בצוהר. אז איך אני לא אתרגש, כשמובטח לי שעוד כמה ימים אני יוצא לחופשי, חוזר הביתה. אמר לו הרב, בצער ובכאב, ידידי, צר לי להודיע לך שטעית בהבנת דברי חז"ל. דיברו על הציבור, על הכלל כולו, על גאולתם בני ישראל כשבא לציון גואל, אבל יחיד שנמצא במאסר, עליו לא נאמרה הבטחה, ואתה שנגזר לך לשבת כאן 15 שנה, אז שלא, אל תישב בדמיונות שווא שהקרובה ישועתך לבוא, אבל הוא נשאר בשלו. הוא אמר, בשום מקום לא כתוב שמה שאמרת, מיד נגלים, זה הולך רק על עם ישראל, גם ליחיד. אותו רב לא הספיק לבקר שכרגולה אחרי שבועיים הגיע רק אחרי חודש, ולתימונו הוא פליאתו. הוא לא מצא שם את היהודי, ואמרו לו שהוא יוצא לחופשי לפני שבוע. הם סיפרו לו שכבר כמה ימים לפני השחרור הוא התנבא בפני הידידים שבקרוב הוא יצא מהכלא. אז הרב חקר איך קרה הנס הגדול, סיפרו לו סיפור מופלא ביותר. אותו שופט ששפט אותו פסק לו 15 שנות מאסר, הפסיק את העבודה בבית משפט, והוא החליט לכתוב זיכרונות במשפטים היותר קשים וכבדים שהיו לו בעבודה. ובכלל אלו הוא גמר את המשפט של היהודים. והנה כשהשופט עבר על כל העדויות והדיונים מאותו משפט, הוא הרגיש שגם שהוא אשם בפשע נורא שמחייב את הפושע מאסר של 15 שנה, מכל מקום לא מספיק עדים והוכחות שהוא באמת פשע כזויס וכזויס. וכיוון שהוא היה איש אמת, הוא בא לידי החלטה שהוא טעה במשפט, ומשם הייתה קצרה דרך עד שהוציאו לו אותו לחופשי. אומר מלך וידרמן, הרי לנו עד כמה גדול הכוח של הביטחון בישועת השם, שבכוח שלו להפוך לגמרי את המצב של יהודי מקצה לקצה. דברים נפלאים. ואנחנו ממשיכים עם הדור פרשת שבוע, ויחי יעקב בארץ מצרים. יש פה הערה נפלאה שמאיר הגאון רב זלמן סורוצקי בצה"ל בספרו אוזניים לתורה, הערה באלף. למה נקראת פרשה זו שמדברת על מויס יעקב בשם פרשת ויחי? היה צריך להיות כתוב ויומוס יעקב ב-147 שונים. אותו דבר פרשת חיי שרה שמדובר שם על פטירתה. למה הם נקראים חיים? והוא מסביר שזה להראות לנו שמה שנקרא אצלנו מוות, לפי השקופה זאת אומרת זה חיים, כי החיים הנצחיים בעולם הבא, הם החיים האמיתיים, וכל החיות שלנו כאן בעולם הזה, היינו אלא כפרוסדור, לחיי העולם הבא, שזה הנצח האמיתי. ואולי הוא אומר, אולי אפשר לבאר, שזה מה שבא ללמד אותנו, שכל חיי העולם הבא, כל חיי העולם הבא, זה נמדד לפי תכלית החיים, מה האדם עושה בעולם. האם הוא ניצל את הרגעים והחיים רק לצאת מבוירה? כשאדם עוזב את העולם, אז אפשר לדעת האם החיים שלו היו חיים. וכמו שאומר שלוימה המלך, טוב שם משמן טוב ויום המובס מיום מוולדוי. הרי יום המובס שזה יום של צער ותוגה, איך הוא טוב מיום מוולדוי שאז יום של שמחה וצהלה? אלא כשאדם בא לעולם שלו, הוא לא יודע איך יעבור את החיי חיוס כאן בעולם הניסיונות, האם ינצל את הימים לעבוד את השם? האם הוא יעמוד במלחמות? לעומת זאת, ביום הפטירה של האדם, הוא מגיע עם השנים, עם השנותיו בידיו. הוא יודע מה הוא עשה, וכיצד הוא נראה עם החיים שלו. והיחייה כב, רק כשמגיע אדם לזמן הפטירה מן העולם, אז שייך לראות האם החיים שלו הם חיים אמיתיים, חיי נצח או חיי עבל. אנחנו נמצאים, יש פה דברים נפלאים, בקשר לפטירה של מרן הרב שטיימן זצ"ל, עליו אפשר לומר, ויחי ארון לייב, 104 שונים. מורן זצ"ל הגיע לזמן פטירה שלו מהעולם, כשבידו 104 שנים של חיים אמיתיים של תורה, קדושה, התעלות אינספים. עכשיו, כשהגיע הזמן שלו להיפרד מעל העולם, ראו כל יושבי תבל. עד כמה הוא ניצל כל רגע ורגע, וחייב לעבוד את השם. עד כמה הוא חי בהסתגפות נוראה בחיי העולם הזה. שעשרות שנים הוא ישב על כיסא בלי משנת, ולמד ולימד. התפריט של הסעודה הדלה שלו במשך עשרות שנים הדהימה את כל שומעי, את כל השומעים, שהדוד שלו שמעל שעמד על דעתו לא ברך בוער מנים זנס. כל אלו שהם מקצת ומקצת מעוצם הקדושה, הקדושה של חיי העולם הזה, מעידים על 104 שנות חייו שהם היו חיים אמיתיים. כולם קודש להשם. מעשה נורא ששמעתי מכלי ראשון מובא פה, אחד שמספר מהדוד של הגאון רב פנחס בירנצווייג שליטה. זה מאמר של הרב בנימין בירנצווייג, כן? הוא מספר שהדוד שלו, כן, רב פנחס, הוא למד בבחורותו בישיבת כפר סבא, של הרב שטיימן לפני עשרות שנים. הוא מספר שהשכנים שגרו, שכנות לישיבה התנכלו לבני הישיבה, היו שולחים את הכלבים האימתניים שלהם לבר שערי הישיבה, למנוע הבוחרים לצאת מהישיבה, להפחיד אותם. ערב אחד אומר, הדוד שלו היה חייב לצאת מהישיבה, לנסוע לאיזה עניין אישי. כשהוא מתקרב לשערי הישיבה, מתקרבים אליו הכלבים הזה, הנפש, שיניים פעורות, נביחות מהאימות. כמובן הוא אומר שהוא נרתע אחריו, לא ידע את נפשו, אלא שאז התקרב לשערי הישיבה הראש השיבה. ומור נוצל, כשבכוונה שלו לצאת מהישיבה הביתה, אומר הדוד שלו, עמד נירש ונפחד, מה יקרה עכשיו עם הרב שטיימן שהולך לצאת? הוא אומר, רק הוא, המורן הרב שטיימן פותח את השער, כל הכלבים זזו מיד לעבר צידי הרחוב, התיישבו בשקט מוחלט, ממש לא יחץ כלב לשני. המעשה הזה מלמד אותנו, מה זה עם חיים אמיתיים, איך הגמור בושה מסמרת, אין חיה שולטת אל עודו, אלא אם כן נראה לו כבאימו. שנאמר, נמשל כבהמה ותנידמו. אם אדם נשאר על ידי צריו, הוא כבהמה בחיים האישיים שלו, אז הרי נראה הוא לחיות כבהמה ושולטות עליו, אבל האדם ששולט על היצרים שלו באופן מוחלט, הוא מתעלה לדרגה של צלם אלוהיקים. הרי החיות לא שולטות עליו. אלה היו שני חיים מורן דצן, כולם חיים שלמים, לעבוד את השם יזבוך. והפטירה שלו, ראו כולם שכל מסכת חייו הייתה חטיבה אחת מרוממת, ורוממת ביותר של חיים אמיתיים. ואנחנו ממשיכים יהלומים מגדולי ישראל. פרסם ביתד נאמן רב שלמה מרופן שמספר על הפגישה הראשונה שלו עם החזון איש. הוא אומר, אני לא יכול לשכוח את זה, נסע לו כמה בחורים לחתונה שהגאון מחיודה לפקוביץ' לבני ברק דרך הצדיק לברוכה. לא היה לנו בבית, לא היה לנו סליחה איך לחזור הביתה בירושלים. הלכנו לבית הכנסת שהיה ליד הבית של החזון איש, והוא אומר, תכננתי לישון שלנו מהספסל. אתם נכנסו לאסוף השלמה למיירי אצל החזון איש. הוא אומר, אני שעוד לא התפללתי, הצטרפתי. אחרי התפילה, תכנתי לגשת לחזון איש, בדרכת צ'ולם להתברך. ניגשתי, אמרתי שם עליכם, שואל את השם שלי, השתתקתי. ורציתי לענות, לא הייתי מסוגל לדבר איתו מגודל ההתרגשות מזיף פונר. ואז הוא לקח אותי לשולחן, התיישב איתי, אמר לי שאני לא צריך לפחד. איך לאט לאט הגיע אותי, שם עד על הכתפיים, ועטף אותי. עד שנרגעתי ודיברתי איתו. הוא שאל אותי כמה פרטים, עניתי לו. הוא אומר, זה לקח 15 דקות, מזה למדתי איך הדרך להרגיע ולומר דברים הנצרכים, להישמע ולהשמיע. ואנחנו ממשיכים לדף עמים בהלוכה, האם מותר לאכול בשבת עוגה שיש עליה אותיות או ציורים? ומה דין ספר שיש ציורים בחודי הדפים שלך? על כך ולא נושאים מעניינים, נוכל לשמוע כולנו בשלוחה אחת. וכדרכנו נלמד גם אנחנו את ענייני הדפים בהלוכה, מאכל שרשומות עליו אותיות, כגון עוגה שיצרו על גבן את המילים מזל טוב, אז אין לחתוך את זה או לשפור באופן שמקלקל את האותיות הציורים, שום איסור מוחק מדי רבונן. ויש שצידדו להתיר, ויש שעושים גם בציורים ולא רק באותיות. למעשה נחלקו הפוסקים, יש אומרים שאכן אין לחתוך מאכל כזה או לשבור אותו בידיים, אבל מותר לאכול אותו והטעם, בגלל שבאופן כזה המחיקה נעשית בדרך אכילה ולא בדרך מחיקה. הרי זה אסור רק מדי רבונן, לכן אין זו מחיקה על מנת לכתוב, שגם היא אסורה רק מדי רבונן, ונמצא שזהו פסיק רישא. זה לא הניח אליה בתרי דרבונן, דיינו מלאכה שאסורה רק בצירוף של שני אסורים דרבונן ולא נעשית במכוון. ומשום הנגשה בית יש להתיר את זה ויש שמפקפקים ביתר גם בדרך אחרת. בהמשך לאמור, יש אומרים שיצירת אותיות וציורים במאכל נחשבת ככתיבה רק כשהם מיוצרים מחומר נפרד. כגון סוכריות צפופות, זילוף שוקולד או חתיכת בצק נפרדת. אבל אם האותיות והציורים עשויים מגוף המאכל, כמו שמצוי בזמננו ובסקליטים, שוקולד ועוד, ששם בית החרושת או ציור כלשהו מוטבע מובלט עליהם, מותר לחתוך את המאכל או לשבור אותו. ויש אומרים שגם באופן כזה, אין אתר אלא בצורות שהן חלק מצורת המאכל, ולא באותיות וכל ציבורים. ואם הוא בולע את המאכל בלי להיסה, כגון שמדובר במאכל קטן, והאותיות לא נמחקות דופה אלא במאיים, אז זה יהיה מותר לכל הדעות, ולכן אין כל חשש איסור לבליעה של כדור תרופה שחקוקות באותיות. ספר שכתוב באותיות או שמצוירים בציורים על חודי הדפים, באופן שכשהספר סגור הם ניכרים וכשפותח אותם אז הם מתשתשים. יש אומרים שיש בסגירה ובפתיחה איסורי מלאכת מלאכות של הקויצה והמויחק, ולדעת פוסקים רבים אין איסור בזה, כיוון שהספר נועד לפתיחה ולסגירה בתדירות, והרי זה כסגירה דלת ופתיחתה, שאין בהם איסור מלאכת בויינה וסריצר, כיוון שהדלת נועדה לעשיית פעולות האלו בתדירות. ולמעשה, ראוי להכיר בזה. יש אומרים שאם אין לו ספר אחר, אפשר להקל. ולכל הדעות, יש להימנע מכתיבה וציור על חודי הדפים. ספר שנעשתה בו הזרקת כתמי דיו צבעוניים, שפריץ, שאין משמעות של כתב או ציור, בכל הדעות מותר לפתוח ולזכור. עד כאן בניין דפעמים בהלוכה שנלמד היום, סימן שמר סיף ג' והלאה. נחזור על מה שלמדנו אתמול, שתיים מלמתת מלאכות האסורות בשבת, אל מלאכת הקויסה והמויחק. וכל המלאכות שאסורות בשבת, גם המלאכות אלו, נעשו במשכן. הכתיבה בסימון הקרשים באותיות כדי לשמר סדר הקרשים במיקום הנכון, והמחיקה כשהראה שטעו ברשום הקרשים ומחקו את הרשום כדי לרשום אות אחרת במקומה. קצוות אור שיכולו להתלש וכמצוי באור שסביב הציפורניים ובשפתיים אסור להסיר אותם גם בעזרת הידיים או השיניים גם כשמסביב לצער. הוא כדרכנו נפליג 100 ימים אחור ונלחם במה שלמדנו. חז"ל אסרו לקנות ולמכור בשבת, מחשש שמא יכתבו את פרטי העסקה, ולצורך סעודת שבת התירו, ובלבד שהעסקה לא תתנהל בצורה מובהקת של מקח וממכר בימות החול. ולכן, לא יאמר קונה למוכר מכור לי מאכל פלוני, או רצוני לקנות מאכל פלוני, ויבקש, תן לי מאכל פלוני. ואם מדובר במאכל ומשקה שנמכרים לפי מידה, אז הקונה רשאי לבקש מהמוכר מלא לי כלי פלוני. גם כשמדובר בכלי שמיוחד למדידה, ומותר אפילו לומר בפירוש, מלא לי כלי זה עד לסימון המידה שלו. לכן הקונה רשאי לבקש מהמוכר, תן לי 10 יחידות למוצר פלוני וכדומה, ועד שיזכור מספר יחידות, לא נחשב לצורה של מקח וממכר, שהרי גם אדם בבית שלו נוהג לספור את היחידות שנצרכות לו. דף היום איתנו בבלי, האם שחיטת עוף היא מדאורייתא? ומה הקשר בין שחיטת חלודה לחולדה? ואיזו מצוות הבדלה איננה קשורה על שבת וחג? כך ועוד נושאים מעניינים, נלמד היום במסכת חולין דף חוף. ובשלוחה 2, נוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים ולרוות נחת. קניין חוף בחול בצל לבובס. ובשאר הבחין הפרק ווב, אומר החוב אצל גובד, ואילו היה כל אחד מבני אדם חושש לעצמו, ולדחות מעליו, לא היו מסכימים על בניין מגדל ולא חומה, והיו ענייניהם מופקרים. הרב ישראל למברגר כתב מאמר ביתד נאמן לפני כשנה, על הביבר, הוא ממשפחת המחרסמים, בעל חיים, בונה סחרים מקצועיים, מדובר בייצור חברתי שחי יחדיו במושבות שמאכלסות מספר רב של פריטים. הרבה לפני החורף מתקבצים להם יחד מאות ביברים, במטרה להקים עיר משותפת על שפת הנהר. מגיעים למקום, מתחילים לעבוד, בהתחלה הם קורטים עץ ויוצרות כרסום, אחרי זה חותכים אותו לגודל מתאים, בהתאם לתנאי מקום הקמת הסכר, קורטים את הענפים, מושיטים אותם ליד, לפעמים קיים מכשולים מהמקום שהם קרטו את העץ, ועד המים, ואז הם מקדמים, מקדימים ומנקים את השטח מראש. אם צריך הקמת תעלה לשם העברת חומר הגלם, הם יעמדו במשימה הזאת באופן מעורר התפעלות. אורך התעלות, הוא אומר, יכול להגיע ל-300 מטר. העבודה צוות שלהם מופלאה. חלק חוטבים עצים, חלק קוראים בורות ליסוד של הבית. חלק תוקעים את עמודי העץ. צוות אחר, ספקנים, שמותח בין העמודים. אחרים מייצרים טיטלח. במדינת מונטנה נמצא סכר שהקים הביבר ואורכו לא פחות מ-600 מטר. הבית שלהם נבנה מתחת לסכר והוא נפגע כתוצאה מהצפה. הם יד נרתעים לבדק בית באמצעות ענפים חדשים. ועדיין הוא אומר, לא נגענו במערכת הניקוז שלהם, שהיא נבנית לשם ביטחון במקרה של הצפה. הבתים הפרטיים שנבנים לכל משפחה בערך הלך, שמצפה כמרווד את קרקע הבית ביציאות הביטחון. שמוקמות בכיוונים הנכונים. אין מה לומר, אם ניתן ללמוד צניעות מחתול, זרוזות מנמלה, אז ניתן ללמוד אחדות מהביבר. עבודת צוות ממוקדת, מפליאה, מעוררת השתאות, כמו המון יחידים. לא הסיכוי לביבר להגיע להישגים הנדסיים כאלה, אלא רק האחדות, היא זאת שמפיקה את היצירה המופלאה הזאת. אומנם מרגלה בפומש על הדבר שמואל מסלונים, ש... בוכה כמו ביבר והולך הישר למלכודת. והבן של אבי סברום הסביר קצת את הפתגם שהביבר נוהג שכשהוא מגיע למלכודת הוא מתייצב מולה ומתחיל לילל על מר גורלו. הוא מסוגל לבכות ככה במשך שעות וימים עד כלות הכוחות ולבסוף, ולבסוף הוא צועד קדימה אל תוך המלכודת. המסר המופנם, המופק מהפתגם הזה הוא שיש אנשים שבוחרים מיילים על המעשים שלהם, אבל מה יעשה? הם לא עוזבים ומשנים את ההרגל והטבע שלהם, אלא בוחרים וממשיכים לצעוד הישר לתוך המלכודת שיצרו. אבל לענייננו, יש כאן מסר נוסף וחשוב, שקבוצת ביברים צועדת, והראשונים הבחינים במלכודת מתחילים לבכות, גם האחרים לא עוזבים את המקום, וכקבוצה מגובשת הם פועלים ביחד. הגורל שיפקוד את הביבר הראשון, יפקוד גם את הבאים אחריו. ומסתבר אם כן, שלחברתיות הפעילה יש גם קצת פחות מלווה. שעשרות ומאות דברים יצעדו אל המוות לריק מתוך טעות מוחלטת. המסקנה היא שצריך להבדיל בין הערך של אחדות לאי ערך של ההמוניות. ולקראת סיום, המדור הנפלא, חפצי מוחיים, חובץ חיים יומי. רואי שאתם מוזמנים להצטרף אלינו ללימוד העמי בספר חובץ חיים. היום אנחנו נדבר, האם ישנה מציאות שעבור לסוף החילוס, למרות שהוא לא סיפר כלום, והוא לא העביר שום מידע. אז ברכות שנלמד היום, ברכילוס וחילוס, כלל ד' סעיף א', אנחנו צריכים לעסוק בדיוק בכזה מקרה, שמהדברים עולה שלא זו בלבד ששייכת כזאת מציאות, אלא אפילו היא מציאה ביותר, ואנשים עלולים לקשל בה מחוסר ידיעה. נקראת לשונה התאורה של החובץ חיים, איסור הרכילוס הוא אפילו אם אין מגלה לו דבר חדש, שגם הוא ידע, כי כן וכן דיבר פלוני אותה, ועשה עניין פלוני שהוא נוגע לו, רק כשהוא בעצמו מהחובץ חיים, לא התבונן עדיין בזה על פלוני שעשה עבלה. הוא לא שם לב, והרוכל הוא מכניס אותו, פותח לו את העיניים כביכול. אומר החובץ חיים, אפילו אוכל רכילוס מיקרה. כמעט שעל די דיבורו נולד עניין חדש שגורם בזה להכניס שנאה בליבה על אותו פלוני. אז הסיטואציה הזאת שאנחנו מצרים יותר מאוד מצויה, תאר לעצמנו איזה פלוני מכרנו, בן משפחה, ספר על איזה עניין מסוים שהיה בינו לחבר שלו. הוא לא חושב שעשה לו משהו, אבל אז כולם דואגים לו, עוזרים לו, אומרים לו, אתה תמים, איך אתה נותן לו לדרוך עליך? נותן לו לעשות ממך צחוק וכולי וכולי. בביאור המוסופים של דירשו, אז מציינים בנוגע לזה שגם במקרה שהשומע כבר יודע שנגרם לו עובד, עדיין יש אופנים שאסור להגיד לו, למשל, הוא לא ידע את זה בידיעה ודאית. וכשיגידו לו את זה, אז מחזקים את השנאה בלב. או אם הוא הספיק לשכוח, אסור להזכיר לו. איזה דוגמאות מורכבות יותר, כמו שאנחנו צריכים בעצמו מביא. על אחד שיצא חייב בדין, פלוני שואל אותו מה קרה, והוא אומר לו, התחייבתי, והוא אומר לו, לא הפדענו אותך, וכרגע, למה זו דוגמה יותר מורכבת, אתם בטח שואלים? כי לפעמים, על ידי ש... אותו פלוני שפוגש את הבעל דין בחוץ, מאיר את העיניים שלו, שדן אותו שלו כדין, הוא חושב שהוא מאיר את העיניים שלו, אז הוא יכול לפעול את תיקון המעוות, אותו בעל דין. אנחנו צריכים להתייחס לזה שגם באופן שאפשר לשנות את הפסק דין, אסור להגיד זה לפני הדינון, אלא לבייזין, ואיתם לדבר על זה. ובביאור המוסופים מציינים בשם הפרויסקים, שאם הוא דיבר עם הדיינים והם לא חזרו בהם, אז הוא יכול להגיד לבעל דין שהם טוב בדבר נשנה, כדי שוכל ללכת, הכרחו עם אחרים שיקרמו לביטול הפסק. עד כאן בעניין הזה של החפצים החיים, חובץ חיים יומי. ולסיום התחזקות יומית. בספר אחד שואלתי מובן, דברים שאמר רב הגאון רב יצחוק זאב יוזף שליטה, שהוא כותב, שפעם שאלת אחת החובץ חיים, איך זה יכול להיות שכל כך הרבה יהודים מדברים לשנור יענשו בגיהנום? אמר לה החובץ חיים, איי, 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 מה אתה דואג? יש מקום לכולם, אל תדאג. שתדל רבותיי, לחשוב קודם, לפני שאנחנו מדברים על הזולת, האם היינו רוצים שממש ככה, ממש ככה ידברו אלינו. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ברוחניות ובגשמיות, כל טוב סלע.